כל שידורי תורה, קשת, ברוכים הבאים, יום רביעי היום, שיעור שבועי מפי הרב אמנון בזק על פרקי אליהו בספר מלאכים. הרב בזק.
שלום וברכה. בשיעור שעבר עסקנו באירוע של אליהו בהר חורב, וראינו שלמעשה בעקבות ההחלטה של אליהו לברוח למדבר ולדבר, לראות את הצדדים השליליים בעם ישראל ולומר, כמו שחזל אמרו, דילטוריה, לשון הרע על עם ישראל, שעזבו בריתך, את מזבחותיך הרסו, את נביאיך הרגו בחרב, ולמרות הניסיונות של הקדוש ברוך הוא לתת לאליהו הזדמנות שנייה, למרות הכל אליהו עומד בשלו, ועל כן אומר לו הקדוש ברוך הוא, לך שוב לדרכך, והוא אומר לו לעשות שלושה דברים, משכתה את חזאי למלך הרם, ואת יהוא בן נמשי תמשך למלך על ישראל, ואת אלישה בן שפט מעבל מחולה תמשך לנביא תחתיך, וכדברי חזל, שאי אפשר בנבואתך. ובעצם כאן אליהו הופך להיות באופן חריג מאוד נביא שבעצם נמסר לו על סיום תפקידו, מאחר שהוא איננו יכול לראות גם את הצדדים החיוביים שיש בעם ישראל שמוזכרים בפסוקים לאחר מכן, וישארתי בישראל 7,000 כל הברכיים אשר לא חרעו לבעל וכל הפה אשר לא נשק לו. העובדה שאליהו התעלם מלראות את ה-7,000 האלה, אלא בחר לומר שעזבו בריתך בני ישראל, הייתה למעשה נקודת הקש ששבר את גב הגמל, והפכה להיות הנקודה שהכריעה שאליהו לא יהיה יותר נביא, והוא צריך למנות מישהו אחר תחתיו. ואף על פי כן, אני רוצה לעמוד על נקודה אחת שהזכרתי אותה ככה ברמז בסוף השיעור שעבר. יש מקום לראות במה שעושה אליהו כאן, ממש בסוף הדרך, יש מקום לראות איזושהי אולי רמז לתשובה של אליהו. מפני שאליהו נצטווה לעשות שלושה דברים, והדבר הראשון שהוא עושה זה וילך משם וימצא את אלישה בן שפט, ובפסוקים שנעמוד עליהם בהמשך. עיקר השיעור נעסוק באמת בתיאור הזה של משיכת אלישע או של מינוי אלישע לנביא תחת אליהו. אבל מה שמעניין לראות זה שאת שני הציוויים הראשונים, את משכת את חזאי למלך על הרם ואת יהוא בן נמשי תמשך למלך על ישראל, אליהו באמת לא מקיים. שני התפקידים האלה הם תפקידים שעושה אותם אלישע. אנחנו יודעים שבסופו של דבר אלישע בפרק ט' במלאכים ב', בין שאר הדברים, מופיע שם בפסוק א', ואלישע הנביא קרא לאחד מבני הנביאים ויאמר לו חגור מותניך, וקח פח השמן הזה בידיך, ולך רמות גלעד, ובאת שם, שמה, וראה שם יהוא בן יהושפט, בן נמשי, ובאת והקמותו מתוך איך, והבאת אותו חדר בחדר, ולקחת פח השמן, וכו', וכה אמר השם, משכתיך למלך על ישראל. כלומר, אלישע היה זה שמשך את יהוא, וכך גם את חזאל. חזאל הוא לא ממש משך, אבל הוא בהחלט אמר לו שהוא עתיד להיות מלך, כך בפרק לפני כן, במלאכים ב' בפרק ח', מסופר שכאשר בן הדד מלך הרם היה חולה, הוא שלח את חזאל לאלישע, ואז בא חזאל לאלישע, ואלישע אמר לו, לך אמור לא חיות יחיה ורני השם כמות ימות, ואלישע פורץ בבכי פתאום, ואז חזאל שואל אותו מה קרה, למה אתה בוכה? אז אומר לו אלישע, אני יודע מה שאתה תעשה לבני ישראל רעה וכולי. אז אנחנו יודעים שאלישע, אם כן, גם אם לא ממש משך את חזאל, ובאמת לא כל כך רלוונטי למשוך את חזאל, אבל הוא היה הראשון שבישר לחזאל שהוא עתיד להיות מלך. אז את שני הדברים האלה, שניים מתוך שלושת הציוויים שאומר אליהו, שאומר השם לאליהו, אליהו לא מקיים בפועל. אני רוצה להעלות את ההשערה שדווקא לאחר שאלישה שומע את המילים ואת שאליהו שומע את המילים ואת אלישה בן שפט תמשך למייבל מחולה תמשך נביא תחתיך, המילים האלה עשו לאליהו משהו. ואולי העובדה שעכשיו באו ובעצם כאילו הקדוש ברוך הוא מפטר את אליהו, זה הביא את אליהו לאיזשהו תיקון, לאיזושהי תשובה מצידו ביחסו לעם ישראל, ומה שאליהו עושה זה אך ורק, או הצעד המיידי שהוא עושה, זה דווקא הדבר השלישי שנאמר לו לעשות, הוא ממנה את אלישה בן שפט, והוא לא עושה את שני התפקידים הראשונים. יכול להיות שבאיזשהו שלב הוא אמר לאלישה מה הוא צריך לעשות, יכול להיות שאלישה ידע מהציוויים האלה בעצמו, אנחנו לא יודעים. אבל אנחנו כן יודעים ששני ציוויים קשים לעם ישראל, את העובדה שנאמרה, והיה נמלט מחרב חזאל ימית יהוא, ונמלט מחרב יהוא ימית אלישה, העובדה הזאת של מוות על ידי שני אנשים, יהוא וחזאל, זה משהו שאליהו לא מוכן לעשות בעצמו. יש כאן מעין סירוב פקודה של אליהו, ואולי סירוב הפקודה הזה הוא דווקא העמידה במבחן מצידו של אליהו. יכול להיות שאדרבה, העובדה של אליהו לא ממהר לעשות את הצעדים האלה, אלא רק את הצעד שבפועל אומר שהוא גמר את התפקיד שלו, רק הצעד הזה, זה יכול להיות ביטוי חיובי, שאליהו אכן הפיק איזשהו לקח מכל הפרשה הזאת, ו... בעצם אמר, אם אני מפוטר, אז אני גם לא ממשיך את הצעד, את תפיסת הקנאות שבגללה אני מפוטר, ואני משאיר את הקנאות למישהו אחר. אני לא האיש שישמש כמי שימשיך את הקו הזה. אז זאת אפשרות אחרת, באמת קשה להבין למה ציוויים מפורשים שנאמרו לאליהו, הוא לא קיים אותם, ולא מוזכר אפילו שהוא אמר לאלישה לעשות איתם משהו. אני חושב שלפי ההסבר הזה, אז באמת התמונה כאן מסתיימת דווקא בצורה חיובית ביחס לדמותו של אליהו. אולי מאפשרת לנו להבין למה בכל אופן, למרות הקנאות הגדולה של אליהו, הוא מוזכר בדרך כלל בקונוטציות חיוביות, כמו שפתחנו בתחילת השיעור הראשון, והבטחנו גם לסיים בזה בעזרת השם בשיעור האחרון בסדרה הזאת. כעת נעבור לפסוקים האחרונים בפרק, שלושת הפסוקים האחרונים בפרק י"ט, על המפגש שבין אליהו ואלישה, שבהם נעסוק, הם יעמדו במרכז עיוננו היום. אומר הכתוב כך, פסוק י"ט, וילך משם וימצא את אלישה בן שפט, והוא חורש 12 צמדים לפניו, והוא בשניהם 10. ויעבור אליהו אליו, וישלך אדרתו אליו. ויעזוב את הבקר, וירוץ אחרי אליהו, ויאמר, אשוקה נא לאבי ולאמי ואלך אחריך. ויאמר לו, לך שוב, כי מה עשיתי לך? וישוב מאחריו, ויקח את צמד הבקר, ויזבחהו, ובכלי הבקר בשלם הבשר, ויתן לעם ויוכלו, ויקום וילך אחרי אליהו, וישרתהו. מה אפשר לראות וללמוד מתוך הפסוקים האלה? אנחנו רואים שכאשר אליהו הולך למשוך את הנביא תחתיו, הוא מוצא את אלישה באמצע שהוא עסוק בחרישה, ויעבור אליהו אליו וישלך אדרתו אליו. מה המשמעות שאליהו לא ממהר למשוך את אלישה, אלא רק משליך את האדרת אליו? התפקיד שאליו אלישה עומד להיכנס הוא בעצם כניסה לנעליו של אליהו. והפעולה הזאת של העברת בגד כביטוי להחלפת אדם בתפקיד שלו, אנחנו מכירים תופעות כאלה גם בהקשרים אחרים בתנ"ך. למשל במדבר בפרק כף אנחנו קוראים בצורה מפורשת שכאשר מגיע זמנו של אהרון למות, אז אומר לו הקדוש ברוך הוא לקח את אהרון ואת אלעזר בנו והעל אותם הור ההר, והפשט את אהרון את בגדיו והלבשתם את אלעזר בנו. וכך באמת עושה משה בפועל. גם מבחינה רעיונית לפחות, גם כאשר שאול המלך, לפני שדוד יוצא לקרב נגד גוליאת, אז מסופר שם ששאול נותן לדוד את המדים שלו, של עצמו, ודוד לא מצליח ללכת במדים האלה, אבל גם זה, זהו ביטוי של בעצם מבחינה רעיונית וסמלית, הוא מבטא את ההחלפה, את העובדה שעכשיו דוד מחליף את שאול. ממילא גם הפעולה הזאת שאליהו זורק את האדרת שלו לכיוונו של אלישע, המשמעות שלה היא אותה משמעות. באופן מיוחד לאדרת יש משמעות מיוחדת ביחס לנבואה. יש בהחלט מקום לומר שהאדרת היא הייתה הלבוש הקלאסי של הנביאים. באמת בזכריה בפרק י"ג פסוק ד' נאמר כך, והיה ביום ההוא יבושו הנביאים איש מחזיונו בהינב אותו ולא ילבשו אדרת שיער למען כחש. אז אמנם מדובר שם בנביאי השקר, אבל בכל אופן משמע שהנביאים באופן כללי היו לובשים אדרת שיער. והעובדה הזאת שאליהו משליך כאן את האדרת היא בהחלט פעולה סמלית. אגב, גם כשאליהו עולה בסערה השמיימה, גם שם מה שקורה זה שאדרת אליהו נופלת ואלישע לוקח את האדרת. אז זה מבחינה סמלית משמעות הביטוי וישליך אדרתו אליו. אבל ההמשך כאן הוא קצת מפתיע. אלישע, ברגע שאליהו משליך את האדרת אליו, מבין מיד את הרמז, ויעזוב את הבקר, וירוץ אחרי אליהו ויאמר שוק ענה להביאו למי ואלך אחריך. ואז באופן מפתיע אליהו עונה לו תשובה שלא היינו מצפים שהוא יענה, ויאמר לו לך שוב כי מה עשיתי לך. מתוך הדברים האלה הרושם שמתקבל זה שאליהו לא לגמרי מרוצה מהעובדה שאלישע רץ אחריו, וזה משהו קצת מפתיע. מה רוצה אליהו? אליהו משליך את האדרת לכיוונו של אלישע, כנראה שהוא רומז לו בזה שהוא רוצה שהוא יבוא אחריו. ואילו כשאלישע רץ ואומר לו כן אני מבין מה התכוונת, הנה אני בא איתך, אומר לו אליהו לך שוב כי מה עשיתי לך. זה נראה שאליהו לא כל כך מרוצה שאלישע כל כך מהר הבין את הרמז ורץ אחריו, וכאן השאלה היא למה. אני חושב שניתן להבין את זה לנוכח הדמות של אלישע שמוצגת לנו כאן בפסוקים. ניתן לראות שאלישע הוא דמות שונה באופן מהותי מדמותו של אליהו, ולכן אולי אליהו קצת מסתייג כאשר הוא רואה מי זה אותו אלישע בן שפט שאמור להיות לנביא תחתיו. מה אנחנו רואים כאן מיוחד באלישע בן שפט? דבר ראשון, עצם השם הזה, אלישע בן שפט, אומר כבר משהו. אנחנו רואים את הקשר בין אלישע לבין אביו ואמו, כאשר גם כאשר אליהו משליך את האדרת אליו, ואלישע באמת במסירות מיד הולך אחרי אליהו, אבל קודם לכן אלישע מדגיש אשוק ענה לאבי ולאמי ואלך אחריך. אלישע נראה כאדם שקשור למשפחה שלו. יש לו אבא, יש לו אמא, והוא לא יכול לעזוב בלי להגיד שלום ולשוק לאביו ולאמו. וזה שונה באופן מהותי כבר מאליהו, שהזהות של ההורים שלו בכלל לא ידועה לנו. אליהו, כמו שאמרנו כבר בתחילת השיעורים, ומגיע לנו פתאום, באופן פתאומי, בלי שום רקע מי הוא ומה הוא ומאיפה הוא, הוא מופיע לנו ולא ידוע עליו דבר. וזה מאוד אופייני לאליהו, שדרכו הייתה דרך של התבודדות, התנתקות, חוסר קשר עם החברה שבה הוא חי, ולמעשה הוא ברוב הזמן באמת גם לא חי באותה חברה, ואליהו הוא האיש הבודד. וכעת הוא נקרא למשוך מישהו תחתיו, והוא עושה הרבה והוא פוגש מישהו שהוא לגמרי ההפך ממנו, טיפוס אחר לגמרי. הזכרנו כבר את ההיבט המשפחתי, אבל יש כאן עוד נקודות. והוא חורש 12 צמדים לפניו, והוא בשניהם העשר. אז יש כאן שוב משמעות סמלית למספר 12. ראינו גם בפרק הקודם שאליהו בונה את המזבח השם הארוס מ-12 אבנים. אבל גם אצל אלישע יש 12 צמדים. ובאופן מיוחד התיאור הזה מראה את אישיותו המיוחדת של אלישע. אם יש לאביו 12 צמדים, אז הוא הולך דווקא ב-12. כלומר, הוא הולך בסוף, למרות העושר של אביו, הוא הולך אחרון בשואה. וגם בנקודה הזאת זה מראה את העובדה שאלישע באמת חי בתוך החברה שבה הוא נמצא. וזה אנחנו רואים גם מן ההמשך. אחרי שאליהו כבר מתחיל קצת לדחות אותו ואומר לו, לך שוב כי מה עשיתי לך, אז התגובה של אלישע, וישוב מאחוריו, ויקח את צמד הבקר ויזבחהו, ובכלי הבקר בשלם הבשר, ויתן לעם ויוכלו. מה פשר ההתנהגות הזאת של אלישע כאשר הוא עושה את מה שהוא עושה? הוא לוקח את צמד הבקר ויזבחהו. מצד אחד, בזה שהוא לוקח את צמד הבקר שבו הוא חורש וזובח אותו, זה בעצם אמירה ברורה שהוא לא מתכוון לחזור. אם אליהו אמר לו לך שוב כי מה עשיתי לך, הרי שאלישע אומר אני הולך לעשות עכשיו צעד בלתי הפיך, אני לא מתכוון לסגת בי, הנה אני כאן שורף את העבר שלי, הוא לוקח את צמד הבקר וזובח אותו, ובמילים אחרות אני עושה צעד שאין אחריו חזרה. ויחד עם זאת, למרות שאלישע ברגע הזה מוחק את כל מה שהוא עשה עד היום, בכל אופן, שוב הדגש, וייתן לעם ויוכלו. אלישע שוב חי בתוך העם. וגם כאן הניגוד הגדול הזה בין אלישע לבין אליהו, שבשעה שאליהו הולך וגוזר רעב על עם ישראל, וזו לפחות ההיכרות הראשונה שלנו עם אליהו, הרי שההיכרות הראשונה שלנו עם אלישע היא במסגרת של ויתן לעם ויוכלו. מכאן אנחנו יכולים להסיק שבאמת אלישע זה לא בדיוק מה שאליהו חשב שיהיה, ואלישע אכן מייצג דרך אחרת. זה בולט אפילו בשלושה פסוקים הבודדים שקראנו כאן עכשיו ביחס אליו. והעובדה שאליהו מצד אחד בא למשוך אותו, אבל ברגע שהוא רואה אותו חורש ב-12 צמדים והוא ב-12, אז אליהו זה לא נראה הדבר הכי מתאים, ולכן דומני שאליהו כשהוא משליך את האדרת לכיוונו של אלישע, יש בזה איזשהו ניסיון ככה להתחמק, או אולי לא להתחמק, זה אולי תהיה מילה חריפה מדי, אבל ניסיון לראות, בוא נראה אם בכלל זה רלוונטי, מי זה האיש הזה, האם זה יהיה הנביא תחתי. ולכן הוא עושה פעולה מאוד סמלית, אבל להפתעתו, דווקא האיש הזה, שנראה איש צנוע וענב, מרים את הכפפה, או למען הדיוק, מרים את האדרת, והולך, עוזב את הבקר, רץ אחרי אליהו מיד, ואומר, אני אשוק ענה לאבי ולמי ולך אחריך. ואחרי שאליהו שומע את זה, זה עוד יותר, הייתי אומר, עוד יותר מרתיע אותו, עוד יותר מבליט לו את הניגוד בינו לבין אלישע, ולכן הוא אומר לו, לך שוב כי מה עשיתי לך. ושוב, אלישע לכאורה מקיים את מה שאליהו אומר לו, וישוב מאחוריו, אבל הוישוב מאחוריו של אלישע הוא לא כניעה לאמירתו של אליהו לך שוב, אלא אמירה מפורשת. מצד אחד, אני גמרתי מה שעשיתי עד היום, אני מבין את זה, אני עד היום הייתי רואה חורש בצמדים, ומהיום אני הופך להיות תלמידך המובהק, לכן הוא זובח את צמד הבקר, אבל מצד שני, ויתן לעם ויוכלו, ויקום וילך אחרי אליהו וישרתהו. הוא ממשיך להיות משרתו של אליהו, דבר שגם הוא לא נזכר, לא נזכר עד עכשיו, לא בדברי השם לאלישע, ולא באיזשהו מילה שאמר אליהו כלפי אלישע, אבל אלישע אין לו שום בעיה להחליף את מעמד היותו בעל צמדים, ולהיותו משרת נע ונד אחרי אליהו, אין לו שום בעיה עם זה, ואלישע באמת מייצג דרך אחרת לגמרי. ניתן אם כן לומר, שהמפגש הראשון של אליהו ואלישע הוא מפגש טעון. אפשר לחוש במתח הזה שבין שני אנשים האלה. ונאמר את האמת, שהיא מאוד פשוטה, שמכאן ואילך אנחנו לא קוראים שום דבר על אליהו ואלישע עד לפרשת עלייתו של אליהו בסערה השמיימה. אנחנו בעזרת השם את שני השיעורים הבאים נקדיש לשני אירועים נוספים שאליהו נמצא בהם. בפעם הבאה נדבר על פרשת כרם נבות, ולאחר מכן על השליחים שאחזיהו המלך תופס, שולח לתפוס את אליהו. בשניהם אלישע לא מוזכר, ואולי גם בצדק, כי בשניהם אליהו פועל בחלק בלתי נפרד מהיותו בעל מידת הדין והקנאות, האנישה של אחאב מצד אחד בפרשת כרם נבות, ושריפתם של האנשים שהולכים לתפוס את אליהו בסיפור השני. אלישע איננו חלק מסיפורי הקנאות של אליהו. להפך, אלישע מייצג דמות שהנהגה אחרת, לאחר ההנהגה הראשונה שכנראה הייתה קנאית יותר מדי, בא כרגע אלישע לייצג משהו אחר. ובאמת, כשאנחנו מסתכלים בפרקים הבאים על דמותו של אלישע, אנחנו מוצאים שם סיפור אחר, אנחנו מוצאים דמות אחרת, לא דמות שרק עניינה ברעב, אם כי יש גם רעב אצל אלישע, אבל אצל אלישע התמונה הרבה יותר מאוזנת. הביטוי שמופיע כאן, שקראנו מקודם, ויתן לעם ויוכלו, הוא לא ביטוי מקרי, הוא ביטוי שהוא מאפיין את אלישע כמי שבאמת דואג לעם. ממש אותו ביטוי בדיוק, אנחנו מוצאים בפרק ד' במלכים ב', שם יש רעב בארץ, בפרק ד', כמו בימי אליהו, יש רעב בימי אלישע, לא אלישע גזר על הרעב הזה, לא מופיע שאלישע גזר כמו על אליהו, אבל יש שם שני סיפורים קטנים. סיפור אחד שמתחיל בפרק ד' פסוק למד ח', ואלישע שב הגלגלה והרעב בארץ, ובני הנביאים יושבים לפניו, ויאמר לנערו, שפוט הסיר הגדולה ובשל נזיד לבני הנביאים. כלומר, אליהו דואג פה לשלומם ולרווחתם שבני הנביאים, גם בשעה קשה של רעב בארץ. ובהמשך אותו פרק, כמה פסוקים מאוחר יותר, מופיע לנו סיפור שאני חושב שחשוב לקרוא אותו בהקשר למה שקראנו מקודם בפרק שלנו. ואיש בא מבעל שלישה ויבא לאיש האלוהים לחם ביקורים 20 לחם שעורים וחרמל בציקלונו ויאמר תן לעם ויוכלו. ויאמר משרתו מה אתן זה לפני 100 איש ויאמר תן לעם ויוכלו כי כה אמר השם אכול ועותר. ויתן לפניהם ויוכלו ויותירו כדבר השם. אז מופיע כאן שלוש פעמים שהביטוי לתת לעם לאכול. בדיוק כמו שמופיע גם בפרק שלנו, הביטוי הזה ויתן לעם ויוכלו, נאמר גם שם, ויאמר תן לעם ויוכלו, ויאמר תן לעם ויוכלו, ויתן לפניהם ויוכלו. זאת אומרת, התן לעם ויוכלו, או ויתן לעם ויוכלו שעושה כאן אלישה במובן המצומצם, שהעם זה אנשים הקרובים אליו, שחיו איתו באזור מחולה, והוא נותן להם אוכל, זה רק ביטוי למה שאלישה עתיד לעשות כשהוא יהיה נביא בהמשך הדרך. גם כשהוא יהיה נביא, הוא ימשיך לתת לעם ולאכול, הוא ימשיך להסתכל על הצד החיובי במה שקורה בעם ישראל, וימשיך לדאוג לרווחתם של בני הנביאים, דבר שאליהו עצמו לא עשה. אליהו לא כל כך עסק בבני הנביאים, מי שכן דאג להם זה ראינו שזה היה עובדיהו אשר על הבית, שלקח את הנביאים וקלקלם לחם ומים, 50-50 במערה. אליהו לא דואג לאנשים שסביבו, וזה הניגוד בין אליהו לבין אלישה. גם בדברים אחרים אנחנו יכולים לראות אצל אלישה את הסיוע שהוא נותן לאנשים קטנים באופן כללי, לא רק לבני הנביאים, אלא אנחנו יודעים כצעד ראשון של אלישה עושה אחרי שהוא הופך להיות, אחרי עלייתו של אליהו בסערה השמיימה, גם שם אליהו באים אליו אנשי יריחו ואומרים לו שהמים רעים, אז הוא מרפא את המים. ובהמשך כשאישה אחת מנשי בני הנביאים צועקת אל אלישה ואומרת לו מה אני אעשה, אין לי שום דבר, אז הוא דואג לה ונותן לה את הכלים למלא שמן, וכן הלאה וכן הלאה. אצל אלישה יש הרבה מאוד פעמים נבואות של נחמה, של עזרה, של סיוע, וזה ממחיש לנו באמת למה נאמר לאליהו ואת אלישה בן נביא תמשך, בנבל מחולה תמשך לנביא תחתיך. העובדה שאלישה מייצג דמות כל כך שונה מאליהו, ואומרת במילים אחרות, דרך דרכו של אליהו איננה יכולה להיות דרך של נביא בישראל. עם כל ההבנה לכך שהיה צורך בנביא תקיף וקנאי שיעמוד מול העבודה הזרה הממוסדת של אחאב מלך ישראל, עם כל ההבנה לצורך הזה, יש כאן גם הבנה שהנהגה כזאת היא קיצונית מדי, ושאי אפשר להוליך את עם ישראל בעזרתו של נביא אחד שמנותק ממה שקורה בעם, לא חי בתוך העם, לא חי אפילו באיזושהי מסגרת משפחתית מוכרת, אלא הוא באופן עצמאי הופך להיות נביא שפועל לבד, ועל ידי כך מנותק לגמרי מעם ישראל. יש צורך, וזו המסקנה של מעמד הר חורב, יש צורך בנביא עממי יותר, שחי יותר עם הציבור, מכיר יותר את הצרות ואת המצוקות של הציבור, יכול יותר לפעול למען הציבור אצל הקדוש ברוך הוא, ובזה כוחו של אלישה, ובזה בעצם תם הסיפור הרשמי של אליהו. לסיום אני רוצה להעיר הערה אחת. אם באמת זה נכון שזהו, מעכשיו אלישהו הנביא ואליהו לא, אז קצת מפתיע שעדיין אנחנו מוצאים את אליהו בשני סיפורים נוספים שבהם הוא נושא בתפקיד מלכותי. האחד בתפקיד ממלכתי. האחד זה כאשר נראה בפרק כ"א את הסיפור של כרם נבות. אז הקדוש ברוך הוא אומר לאליהו, קום רד לקראת אחאב. וכך גם במלך הבא, אחרי מותו של אחאב, יש את הסיפור שהחזיה שולח מלאכים לתפוס את אחאב. ושוב נאמר, את אליהו, ושוב נאמר שם, ומלאך השם דיבר אל אליהו, תשבי למור, קום עלה לקראת מלאכי מלך שומרון. אז אם אליהו נקרא להחליף את עצמו באלישה, איך יכול להיות עדיין הקדוש ברוך הוא משתמש באליהו גם בסיפורים נוספים? אז התשובה אני חושב היא פשוטה. ברור שכשנאמר לאליהו את אלישה בן שפט תמשך לנביא תחתיך, הכוונה לא הייתה תמשך לנביא עכשיו מיד. אלישה עוד יש לו דרך ודרך ארוכה, ויש לו גם מה ללמוד מאליהו בדרכי הנבואה, למרות שהוא אמור לייצג משהו שונה. לכן זמנו של אליהו לסיים את נבואתו יהיה כאשר הקדוש ברוך הוא יאמר לו, וזה מה שקורה כאשר אליהו עולה בסערה השמיימה. בינתיים, למרות שבאופן רשמי נאמר לו כבר שהוא יסיים את תפקידו, אז הוא נמצא במין ממשלת מעבר של הנביאים, שבה מצד אחד הוא יודע שהוא לא ימשיך ושכבר יש לו מחליף, ומצד שני תפקידו להכשיר את המחליף, וכך גם להשפיע על אליהו, אולי אל אלישה, אולי בצדדים שאלישה פחות חזק בהם, והוא זקוק גם לתגבור הצד היותר תקיף באישיותו, ואת זה אולי הוא לומד מאליהו, ועוד חזון למועד.